קורא אנשים טובים ויפים שכמוכם. אנחנו חוזרים אליכם בפרק נוסף של לא טכני ולא במקרה. לי קוראים אדיר קנדל.
ואני טל מוסקוביץ'.
מה קורה?
מה קורה?
נפלא.
אז אנחנו מה שנקרא בפרק הראשון, אופישל, היה לנו ריב קטן, בוא נדבר עליו רגע. אנחנו התלבטנו עם הפרק
אתה יודע שלא מחפשים כביסה מנוחלכת בחוץ?
אני תמיד מחבס פה בחוץ, סבבה? בוא עכשיו נקבע, אחרי שאנחנו מציגים את עצמנו, כל פעם אנחנו פותחים איזה ריב. סבבה, גם זה מה שהיה קודם, שאמרת לי שאני מתווריה.
בוא נעשה טיפול זוגי פה בפודקאסט.
קיצר, אז התלבטנו עם הפרק אינטרו שהיה, הפרק הקודם, הוא יהיה פרק 0 או פרק 1. ואז כמובן שאפס נבחר, למה? כי מפתח אתה לא יכול להתחיל מאחד, אין, זה לא הולך, אתה תמיד חייב להתחיל מאפס, יהיה לך null pointer exception.
אם אתה ראשון בתור,
אתה אפס.
ברור, zero based.
ממש, אתה אפס. אם אתה ראשון בתור, אתה אפס.
תודה.
קיצר, תשמע, באנו לדבר, לעשות כאילו סוג של פרק מבוא, על העניין הזה של מיומנויות. יכולות על, שכל מפתח צריך, שהן לא נוגעות באיך אתה כותב את הקוד שלך. אלא בכל הדברים שבמעטפת. ואנחנו רוצים רגע מה שנקרא לעשות אישור קו, כי אנחנו בהמשך הפודקאסט נצלול להרבה דברים שקשורים לפרק הזה, אז אנחנו עושים אישור קו, ובמטרה שהוא ייקח אותנו הלאה.
מגניב. אני חושב ריכזנו פה בערך שבעה יכולות כאלה, נכון?
יכולות על, שבתוכם מקפלים ומקפלות הרבה מאוד מיומנויות אחרות, שנרחיב עליהם גם בהמשך.
קול, אז תן לי, בוא נזרוק את זה קודם כל מהר ככה לשולחן, ואז נתחיל לצלול אחד אחד, נדבר ככה דרך כל מיני use cases שנראים לנו באמת נכונים.
יאללה, שוט.
אז הראשון זה חשיבה ביקורתית, השני זה כושר הסתגלות, השלישי מודעות עצמית, רביעי, מוטיבציה, חמישי, סקרנות ו-lifelong learning, שישי, אמפתיה והקשבה, והשביעי, מנהיגות והשפעה חברתית.
לגמרי. עכשיו רק שווה לתת במילה מאיפה הרשימה הזו. אז בשבילי, ההורים והאוטומים, אפשר להגיד לכל העניין של מיומנויות בשוק העבודה, זה דוח שיוצא פעם בשנתיים שלוש, שנקרא Future of Jobs. מי שכותב אותו זה פורום הכלכלה העולמי. שהם בעצם כל שנתיים שלוש חוקרים את כל שוק העבודה בכל העולם, לאו דווקא שקשור לפיתוח, ומנסים להצביע על מגמות. אז הם בעצם כל פעם מוצאים את הרשימה של 10 המיומנויות הכי הכי, ומתוך זה ניסינו לחשוב רגע מה רלוונטי יותר ופחות לעולם של פיתוח, ומתוך ה-10 בחרנו פחות או יותר 7, וזה מה שאנחנו הולכים בעצם לעשות כאילו סוג של דאבל קליק לכל מיומנות כזו, ולדבר עליה. אז בואו בעצם נדבר רגע על חשיבה ביקורתית באופן כללי. למה היא חשובה למפתח?
אז קודם כל, אפילו אם אנחנו מסתכלים על הקוד שלנו, אוקיי? אנחנו תמיד יכולים לבוא ולשאול האם הדבר הזה יכול להשתפר, נכון? כאילו עזוב רגע אישיותית, אפילו בוא נלך, אתה יודע, ברמה הטכנית, למרות שעוד פעם אנחנו לא צוללים פנימה, כי אנחנו לא הולכים לדבר פה טכני, אבל עדיין. אני מפתח, והקוד שלי יכול להיות שמישהו אחר בצוות יקרא אותו ולא יבין מה מדובר. יכול להיות שיהיה לי בעיית ביצועים. יכול להיות שזה קוד ששינוי קטן כבר מכניס לי בג לכל אורך המערכת. ולכן, אני הרבה פעמים, ברגע שיש לנו טיפה זמן פנוי בצוות, אני אומר, גם לי, לפעמים גם לאחרים, אני אומר, שמור, עכשיו זה זמן כזה של הסתכלות פנימית, אתה יודע, לא מזמן סיימנו את חודש אלול, אני יודע כמה אתה אוהב את הדת, לא סתם, אבל בכל מקרה, איזושהי סוג של הסתכלות פנימית רגע, על היכולות והכישורים שלי, הרבה מאיתנו, פשוט, אתה יודע, מקבלים משימה, ניגשים, כותבים קוד מהר 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 מהר, ולא שמים לב, אני עושה פה מרחאות, כן? לפעמים לאדמה חרוכה שאנחנו משאירים אחרינו בפרויקט, ואני חושב שחשיבה ביקורתית בהחלט באה לידי ביטוי, גם כמפתח בעבודה ביום יום.
אז אני אגיד גם מעבר לזה, עוד מעבר שאתה כותב את הקוד, גם שאתה בעצם, הרי קוד זה בעצם פתרון לבעיה מסוימת, והדרך של פתרון בעיה באופן כללי, זה גם לפני שאתה פותר אותה, זה להבין את הבעיה לעומקה. אני לא חושב שהדבר הנכון לעשות זה, סבבה, קיבלת איזשהו טיקט או איזשהו משהו שצריך לעשות, יאללה, אני עושה. לפעמים מתעוררות לך שאלות, רגע, אולי יותר טוב לעשות ככה, אולי בעצם יש כמה אפשרויות לפתור את זה, ואתה צריך עוד מידע לפני שאתה חושב על אופציה אחת או אופציה שתיים, או מה לחקור בכלל. ואני, מתוך חברי כמנהל מוצר, דווקא תמיד אהבתי את המפתחים האלה ששואלים שאלות, למרות שכתבתי טיקט הכי פצצה בעולם, והכי מסודר בעולם, והכי מטוקטק בעולם, אהבתי את אלה ששואלים אותי שאלות, שאומרים, רגע, אבל חשבת על הדבר הזה והזה, וחשבת על על ה-edge case הזה והזה, מעולה. ואז עוזר לי גם לעלות על דברים שלא חשבתי עליהם, ואני הכי אוהב את ה-point of view הזה, כי בסופו של דבר כולנו שותפים לעניין הזה. אז זה גם חשוב לחשיבה ביקורתית. כאילו זה עוד לפני שאתה כותב את הקוד הזה, ומשאיר אדמה חרוכה, זה בכלל רגע על איזה אדמה אני יושב. האם זה אדמה א' או אדמה ב'?
לגמרי, אני, אתה יודע, זה יפה שזרקת את המילה מוצר, כי זה בדיוק מה שעלה לי תוך כדי שהתחלת לדבר. זה הזכיר לי אותי בתחילת הדרך, שהייתי יכול לבוא ולפתח, להכניס את הקוד שלי לאיזשהו מוצר, ואני בכלל לא מבין מה המוצר עושה בפועל, כאילו אני מדבר על הביזנס, אוקיי? והחשיבה ביקורתית, זה בדיוק זה, זה לבוא ולשאול שאלות. אגב, אצלי בצוות בעבודה, צוחקים עליי שאני כל הזמן שואל שאלות. תמיד כזה באים, מציגים איזה משהו, ואז כזה, אדיר, יש שאלות, כזה כאילו, יודעים שאני הטיפוס שתמיד עומד לבוא עם שאלה, כי זה באמת, אני חושב, שזה עוזר לך להיות סקרן, ודרך הסקרנות הזאת, אתה יכול להשתפר, אוקיי?
רגע, אבל אתה מקדים חזון למועד, אז סקרנות או נדבר, יש לי שאלה.
כן.
אפשר להמשיך הלאה?
יאללה.
סבבה. אז הדבר השני זה בעצם כושר הסתגלות. חילקנו את זה בעצם לשלוש. ניסיתי לתרגם את זה ככה מאנגלית. זה גמישות, כושר שרידות ואג'יליות. לא יודע אם התרגום מדויק, אבל בגדול קראנו את זה כושר הסתגלות.
כן, אז אני חושב שבסופו של דבר, כושר הסתגלות זה, בסוף זה מיומנות שהיא שרדותית, נכון? לכאורה, אתה יודע, אם אנחנו עכשיו בסוואנה, ואין לנו עכשיו מים לידינו, או אוכל, או פירות, או לא יודע מה, אנחנו צריכים עכשיו להסתגל לסביבה החדשה. במיוחד אם אתה מפתח, ופתאום נגמר הקפה במטבח, נכון? צריך לדעת איך להסתגל לדבר הזה.
לגמרי, אבל נגיד, לא יודע, ספרייה שהיא פתאום deprecated, וזה צריך רגע להחליף אותה.
בדיוק.
או בכלל framework שלם שכל שנייה זז, אנחנו יודעים את זה מעולמות הפרונט, שהדברים זזים מאוד מאוד מהר. וזה גם, אני חושב מעבר לזה, אתה יודע, הגבינה זזה לכולנו, כל המציאות הכלכלית בכלל והתעסוקתית בפרט היא מאוד מאוד לא פשוטה, ומה שהורגלנו שככה יש לנו ביטחון מאוד מאוד גדול, לדוגמה, לא יודע, סטארט-אפ ניישן באופן כללי, עובר איזשהו זעזוע קטן עד גדול, ופתאום הרבה דברים שהיינו ממש בטוחים בהם הם כבר לא כל כך בטוחים.
לגמרי, תשמע, אלפי פיתורים, הרבה אנשים שלא מצליחים למצוא אפילו את המשרה הראשונה שלהם. אתה יודע, הייטק היה, התרגלנו שהוא, כמו שאמרת, הקטר של הכלכלה הישראלית, הוא פתאום בסטגנציה, אתה יודע, כמו כל העולם, השוק העולמי, אין מה לעשות, וגם אנחנו מושפעים מזה. אז נשאלת השאלה, מה אנחנו עושים? איך אנחנו יכולים להתבלט כדי בכל זאת להסתגל לשינויים?
לגמרי, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך.
קול.
אפשר לעבור הלאה, נדיר?
נדבר אליי.
סבבה. אז מוטיבציה.
מוטיבציה זה, אני חושב שזה גם משהו מאוד מאוד חשוב. יש לזה הרבה השלכות. הדבר הראשון שעולה לי לפחות, זה כל הקטע הזה שהיינו, התרגלנו שבערך כל שנה וחצי אנחנו קופצים ממשרה למשרה למשרה למשרה. אני חושב שיש בזה הרבה עניין של מוטיבציה. לפעמים אתה יודע, מוטיבציה היא גורם שמושפע מכסף. אבל לפעמים גם גורם שמושפע מחברתי, או מה שנקרא מיצוי מקצועי. יש הרבה דברים למילה הזאת עם מוטיבציה, כשאנחנו מסתכלים על מפתחים.
נכון, זה גם עניין של, אתה יודע, כמה אתגר יש לי. אולי הגעתי למקום שכבר אין לי אתגר. וגם כמובן כסף, וגם דברים שהם מעבר, אתה יודע. אני מכיר כאלה שעומקים מוטיבציה מהמוצר עצמו. זאת אומרת, אני פותר בעיה ממש ממש היא מטורפת, ואני גאה להיות חלק מפתרון הבעיה, וזה מה שמושך אותי כרגע. יש כאלה שמדברים, שמקבלים מוטיבציה מתכלס, נגיד, הפרמורק שעובדים איתה, או שפת התכנות שעובדים איתה, גם זה. ממש אוהב את הכלי הזה, ואני אוהב לעבוד איתו.
שורה התחתונה, סורי שאני קוטע אותך, אני חושב שמוטיבציה זה משהו שגם בסוף עוזר לנו להתמקד על הקריירה שלנו, להתפקס, להבין מה נכון ומה לא, כי מחוסר מוטיבציה אנחנו יכולים לעשות טעויות של הקריירה.
נכון, לגמרי. וגם כמובן דברים שהם יותר חברתיים, כאילו אם זה חברי צוות ומנהל, וכל פעם אנחנו מתעוררים בשביל משהו אולי קצת אחר בבוקר. זה אף פעם לא רק זה, אלא כל פעם משהו אחר מהיר אותנו בבוקר.
בול. אני חושב שפספסנו את מודעות עצמית.
לא, רגע, זה הבא.
אה, זה הבא?
ברשימה שלי. לא יודע איך אתה רשמת.
אצלי זה הפוך.
סבבה. עשית סורט. זה בבל סורט. קיצר, אז מודעות עצמית. אז אני חושב שזה מה שנקרא סוג של דעת מקומך באיזשהו מקום. כי זה דעת מקומך גם שאתה ברעיון עבודה, ואתה יודע, אנחנו מאוד מאוד נוטים לפעמים להגיד, אני ואני 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 ואני, ואני המתכנת הכי טוב שראיתם בחיים. כל רגע, כן, גם לדבר על דברים שאולי אתה פחות טוב בהם, וזה בסדר לבוא ולהגיד אותם. ולא לחרטט בולשיט. כאילו, לשמור לדעת מה אתה יודע, מה אתה לא יודע, לדעת גם להציג את זה באופן נכון. וזה גם אחרי רעיון עבודה, זאת אומרת, בתוך הצוות. לא עכשיו לבוא ואללה, אני הכי טוב שראיתם פה. אלא להבין רגע מה הערך המוסף שלך בתוך הצוות, מה אתה מביא איתך אקסטרה שאולי חברי צוות אחרים אין, אבל גם במה אתה יכול לעזור בחברי צוות אחרים. ואיך אתה נכנס לתוך המארג הזה שהוא הצוות שלך, ואיך אתה יותר מערכת יחסים טובה עם המנהל שלך.
בול. אני חושב שחיכוכים הכי גדולים של מפתחים, אני חושב שהרוב יסכימו איתי פה, כן? זה אחד, כשעושים לנו קוד ריוויו. זה אף פעם לא כיף שמישהו אחר בוחן לנו את הקוד ומתחיל להתווכח איתנו על איזה שורה של האם זה ככה או ככה או איך נכון לכתוב את זה. ואז חשוב פה הקטע הזה של מודעות עצמית ולא לגלוש, אתה יודע, לקווים אישיים. והדבר השני זה כשבא אלינו ה-QA ועושה לנו ככה על הכתף, אתה יודע, אנחנו עם אוזניות, אנחנו מסמנים לסביבה, חבר'ה, אל דברו איתנו רגע, תנו לנו את השקט, ואז בא ה-QA עושה לנו ככה על הכתף, מצאתי לך בג. איזה מעצבן זה.
הכי מעצבן שיש.
עד כמה יש לך מודעות עצמית ברגע הזה, ואתה לא משתולל ומתפרץ.
לוקח את הכוס קפה שלי שופך עליו, אבל אמרנו שאין קפה במטבח וזה כושר הסתגלות, אבל בסדר. זה אני לא יודע, סתם אני צוחק. אוקיי, אז זה לגבי ככה מודעות עצמית. הבא שלנו זה סקרנות ולייפלונג לרנינג.
אני חושב שזה במה שלך, לא?
אז תראה, אני באמת חושב שדיברנו, האמת היא לפני הפרק, האם זה מתחבר לכושר הסתגלות, או האם זה מזין כושר הסתגלות. אני חושב שאתה לא יכול להסתגל בלי ללמוד דברים חדשים, ובלי לעשות unlearn לדברים ישנים. ויש הרבה דברים ישנים שאנחנו עושים להן unlearn כל הזמן, בסדר? ככל שאנחנו יותר לומדים דברים חדשים, הדברים החדשים מכסים על דברים ישנים שהוגענו לעשות. והעניין הזה של ללמוד הוא גם עניין של לשכוח. ואתה גם לא, גם העניין של למידה ממש מחזקת את כושר ההסתגלות שלך. עכשיו, אתה לא יכול לבוא ולעשות את זה בלי שתהיה סקרן למה שאתה עושה. סקרן לחידושים, סקרן למה אפשר לעשות מעבר, סקרן לעוד הרבה דברים שאולי לא קיימים עכשיו, אבל אפשר להוסיף מהידע הפרטי שלנו. וזה ממש נכנס לעניין הזה של להיות נוכח, להיות נוכח איפה שהדברים קורים, להיות נוכח איפה שהחידושים קורים, אם זה להזין ליוטיוב לכל מיני כאלה שמסקרים חדשות, אם זה מיטאפים, אם זה הרבה דברים אחרים, וזה ממש מחבר את זה ביחד, גם את הסקרנות וגם את ה-Lifelong Learning.
כך סיפור למשל איך סקרנות יכולה להיות קשורה גם באמת, כמו שאמרנו מקודם, להסתגלות. אני יכול לספר לך שפגשתי לא מעט מתכנתים שבקורות חיים שלהם אתה רואה 8, 9, 10 שנות ניסיון, אתה פותח ואתה רואה שהכל בחברה אחת. אוקיי? ואז אתה בא ומנסה לדבר עם אותו מפתח או מפתחת, ואתה מגלה שבעצם הם לא מכירים שום דבר שלא היה קשור לעבודה שלהם עד היום. וזה קטע, וזה משהו שהוא קריטי בעיניי, במיוחד, שוב, שהסביבה שלנו מאוד מאוד משתנה מהר, חשוב להיות סקרנים, חשוב לשאול שאלות, חשוב לעשות את זה לפעמים דרך פרויקטים אישיים, דרך מיטאפים, דרך הרצאות,
דרך פודקאסטים.
חשוב לשמור על הסקרנות שלנו ועל ה-lifelong learning, נכון? כי בסוף אנחנו, אני חושב שאנחנו סוג של מחשב כזה, מחשב אנושי, ומה הטעם במחשב אם כל פעם הזיכרון שלו נשאר על, אני יודע מה, 10% ניצול, כן? אין טעם באמת בדבר הזה כמעט. אז אני אומר, תמלו את הדיסק שלכם, מה שנקרא.
גם תרוקנו את הדיסק שלכם, לא הכל, נכון. אתה יודע, ככל שיותר ממלאים, גם זמן השליפה הוא יותר ארוך, נכון, אתה יודע. נכון. אז לדעת גם ממה אפשר להיפטר, ומה, אתה יודע, גם יש לפעמים היסטוריה שקצת חוזרת על עצמה, אבל מה רגע אפשר להניח בצד? אבל כן, ללמוד מאוד מאוד חשוב, ואנחנו נדבר המון על למידה במהלך הפודקאסט, אם זה למידה לרוחב, אם זה למידה לעומק, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. הדבר הבא זה אמפתיה והקשבה. נראה לי שמפתחים אלופים באמפתיה והקשבה. כאילו זה, אני חושב שאם שורים אמפתיה והקשבה, אני חושב על מפתחים. ממש ככה.
תרשה לי לחלוק עליך. תשמע, בסופו של דבר, מה נותן לנו אמפתיה והקשבה? אני חושב שזה חלק מהעניין הזה של המארג החברתי שאנחנו נמצאים בו, והמארג החברתי של מפתחים הוא מורכב. יש לך מארג חברתי בחברה שבה אתה עובד, ויש מארג חברתי באיזה קהילה שבטוח שאתה משתייך אליה, כאילו תמיד יש את הקהילה של השפה שאני כותב, בכלי שאני כותב, כל מיני כאלה. ובדברים האלה אני חושב שכדי להשתלב בצורה אופטימלית, אתה צריך את היכולת הזאת של אמפתיה והקשבה. בסופו של דבר, אני חושב שאתה מגלה המון המון דברים חדשים, בעזרת זה שאתה יושב רגע עם בן אדם ושואל אותו, בוא נגיד, אתה יודע, במקום העבודה שלך. אתה יושב רגע עם בן אדם ואתה שואל אותו, תגיד, איך עבר עליך הסופש? אתה פתאום פותח את, אתה יכול פתאום לקבל איזשהו סיפור סופר מעניין, שאתה יכול לגזור ממנו כל מיני דברים, ממש למיומנויות, ליום יום שלך, כי פתאום היה פה בן אדם שקרא בסופש או יום כיפור האחרון, קרא איזה ספר תכנות מטורף, והוא גילה איזה, לא יודע מה, איזה שורה סופר מעניינת ששינתה לו את החיים, ועכשיו הוא בא וחולק איתך. אז עצם העובדה שיכולת להיות אמפתי ולהקשיב לו רגע, אני חושב שזה מקדם.
גם מעבר לזה, גם בעניין של פתרון בעיות באופן כללי. אני, כמה מיתן רוצה להם לדפדף, אוקיי, זה מה לקוח רוצה, מה הוא מתעכב לשטות הזו? למה הוא דורש דווקא את הדבר המטומטם הזה, ואני צריך לעשות את זה? בונה, הוא לא רואה איזה נזק זה עושה לדווח הארוך. הרבה פעמים נדעת את הקשר את הבעיות שלנו. לבוא ולהסביר נגיד מצוקה טכנית או בעת טכנית למישהו שהוא לא טכנית. לבוא ולהבין איך הראש שלו חושב ומה שמעניין אותו ומה העדיפויות שלו. ותמיד יש קלש, בין מפתחים לבין, לא יודע, מנהלי מוצר בעניין הזה, או בין מפתחים לממש לקוחות, אם יש כאלה שממש מול לקוחות קצה. זה תמיד איזשהו קלש. ואת הקלש הזה צריך לבוא ולדעת ולפתור, וזה נפתח רק באמצעות אמפתיה.
אני חושב שאמפתיה זה סוג של לתת, והקשבה זה סוג של לקבל. ואני חושב, כאילו, אם אני טיפה יוסיף למה שאמרתי מקודם, זה פשוט מתחבר לי למה שאני עושה, אתה יודע, במה שנקרא שעות הפנאי שלי. אני משתף ידע, אני מת על זה. ויש פה איזה סוג של אמפתיה, כי אני אומר לעצמי, מצאתי פה איזה פיסת מידע, לא משנה עכשיו מהי, ואני מרגיש צורך לשתף את זה עם עוד אנשים. אתה מבין, אני, חשוב לי ההתקדמות של אנשים אחרים. זה נכון שאני גיליתי את הדבר הזה, אבל עכשיו בא לי לחלוק את זה עם עוד חבר'ה.
נכון.
שני הדברים האלה ביחד, אני חושב שכמו שאמרתי מקודם, זה משהו שהוא מאוד יכול לקדם אותנו.
אז בוא נשאל אותך שאלה.
דבר אליי.
למה זה דווקא מתחבר לך לאמפתיה והקשבה, ולא למיומנות הבאה שאנחנו הולכים לדבר עליה, שזה מנהיגות והשפעה חברתית?
זה גם מתחבר. כל פעולה אוקיי. שאנחנו עושים זה לא יכולת אחת. היא יכולה להיות פרוסה על ספקטרום של יכולות.
אז מה זה בעצם מנהיגות והשפעה חברתית לדעתך?
אז אני חושב ש... מה זה השפעה חברתית? השפעה חברתית, אתה יכול להיות אינפלואנסר ברשתות חברתיות.
לא, אז אין דובר, לא נראה לי שמפתחים כל כך ססים זה.
לא יודע אם הם ססים או לא ססים, אני אחד כזה למשל.
אתה אינפלואנסר אדיר, אתה אינפלואנסר?
אני לא יגיד על עצמי שאני אינפלואנסר, אבל בו זמנית, אני כן רוצה להיות סוג של מקור ידע, נגיד את זה ככה, אוקיי? וחלק מזה שאתה בא ומשתף במחשבות שלך, אתה יוצר השפעה חברתית, אין מה לעשות. עכשיו, השפעה חברתית יכולה להיות ברשתות חברתיות, אבל היא יכולה להיות גם במקומות שבו אתה עובד. ואתה, הרבה פעמים אתה רוצה להיות הבן אדם הזה שאנשים באים אליו כדי להתייעץ איתו, כדי לשמוע את דעתו, כי יש תחושה, יש בה, אתה יודע, אטמוספירה במשרד היא שיש פה בן אדם שהוא מנהיג ויש לו השפעה חברתית מסוימת. כאילו מה שהוא אומר שווה לשמוע מה יש לו להגיד.
כמו ששואלים אומרים לך, אדיר, יש לך שאלה?
נכון.
הנה, אתה רואה מה זה? אתה משפיע חברתית.
הנה.
לא, אבל העניין, ואני אוהב גם את החיבור פה למנהיגות. כי מנהיגות היא לא רק מה שנקרא מכוח הדרגות בעגה הצבאית, אלא ממש, אתה לא חייב להיות עם טייטל של מנהיג כדי להנהיג. בסדר? ודווקא הבן אדם שיכול להיות הכי יענו ג'וניור בצוות, הוא יכול להיות מנהיג בפני עצמו. כי הוא דווקא שואל את השאלות האלה וסתם את האצבע על המקומות האלה שאף אחד לא חשב לפני. או דווקא שמע על דברים שאפשר לבוא ולהוסיף, ואף אחד לא שמע את זה לפני. עכשיו, זה גם בתוך הצוות ובתוך החברה ובתוך הארגון, וזה גם מחוץ לארגון. והדחף הזה לבוא ולשתף גם את העולם. ואז בצורה כזאת, מה שנקרא, יוצר את השם שלך גם בתוך הארגון, אבל גם מחוץ לארגון. שהשם בתוך הארגון חשוב לך לשרידות שלך בתוך הארגון, והשם שלך מחוץ לארגון חשוב לך גם כפול, גם לחזק את השם של הארגון כלפי כלל הזה, וגם לחזק את השם שלך אם תצטרך לבוא ולהגר, או תרצה לעבור לחברה אחרת. אז לכן חשוב גם לשפר את השם שלנו, ושלא רק הצוות שלנו ידע כמה תותחים אנחנו, אלא שעוד אנשים מחוץ לחברה ידעו גם כמה תותחים אנחנו.
אני רוצה טיפה להרחיב על מה שאתה מקודם זרקת, על מה זה מנהיג בעיניך, ואולי אפילו זה יוסיף עוד איזה תת יכולת לסעיף הזה, ואני חושב שזה דוגמה אישית. אתה נהיה מנהיג מכורח הדוגמה האישית שאתה נותן. מנהיג אמיתי זה לא אחד שמסתובב בחדר ונותן תחושה לכולם של חבר'ה, הנה אני המנהיג, אני הבוס. נכון? לא, זה שאני מחלק הוראות זה לא הופך אותי למנהיג. אז נכון, אז אני יכול להיות מנהל על הנייר. אבל האם אני מנהיג? סביר להניח שלא. האם אנשים ילכו אחריי בזמנים קשים? יכול להיות שמאוד שלא. אבל זה בדיוק זה. מנהיגות זה הדוגמה האישית הזאת. שוב, אני באמת, אני רואה את כל היכולות שדיברנו עליהן פה, כמו, כאילו סימביוזה. דבר מרכיב דבר אחר, יש פה איזה קו מאוד מאוד מקשר, כי למשל מנהיגות, אז אני אוכל לבוא ולהשתמש באמפתיה, אמפתיה והקשבה שדיברנו עליה. אני חושב שזה מאוד נותן דוגמה אישית לאחרים, ובסוף מקדם אותי להיות מנהיג. עכשיו, לא כל אחד רוצה להיות מנהיג, נכון? אבל עדיין, אם אנחנו רוצים להתבלט ולא להיות עוד איזה מישהו בצד, שאולי, אתה יודע, יש כאלה שיש להם פשוט קטע של ביישנות, ואני מכבד את זה, הכל טוב. אבל בו זמנית, חשוב שמי שביישן, שיבין שמה שנקרא, יש את המשפט, מי שמתבייש מתייבש. סורי, כאילו זה כואב, אבל זה המצב, כאילו הרבה פעמים אם אתה תשב בצד ולא מה שנקרא תשתלב, אתה תרוויח פחות, כאילו אין לי איך לנסח את זה טוב יותר, סורי.
אז אני אנסח את זה יותר טוב.
בשביל זה אתה פה.
כן. אני חושב, אין מה לעשות, אנחנו בשוק תחרותי, נכון?
כן.
זאת אומרת שלצורך העניין אני ואתה מתחרים אחד בשני.
אתה יודע, אני לא אוהב להגיד תחרותי.
למה?
אני אוהב את המילה הישגי. יש לי הישגים שהם לא תלויים באף אחד.
אוקיי, אז זה שוק הישגי. סבבה? בשוק הזה, אפשר ללמוד הרבה מיזמים, אוקיי? מבעלי עסקים. כי אני חושב שבשוק הזה, גם נכון שרוב המפתחים הם שכירים, אבל כל מפתח צריך לראות את עצמו כאילו הוא בעל עסק. והעסק הוא עצמו, אוקיי? זאת אומרת, איזה בעיה הוא פותר לארגון שלו, איזה יכולות הוא מביא, איזה יכולות ייחודיות הוא מביא לשולחן, ולכן פה הוא מרכיב מאוד מאוד אינטגרלי בתוך הצוות. אבל הוא יכול גם את אותו דבר שהוא מביא לצוות הזה, יכול גם להביא לצוות אחר, שצריך את הפתרון הספציפי שלו. ולכן ככל שאנחנו מחזקים את המחשבה הזו, שאנחנו בעצם בעלי עסקים כביכול בפני עצמנו, אז אנחנו יותר נחזק גם את המנהיגות שלנו, וגם את ההשפעה החברתית שלנו. כי זה ממש בא יחד עם זה. ברגע שאני תופס את עצמי לא כשכיר, אלא כבעל עסק, ואני סוג שנותן סולושן לחברה הזו, אני בהכרח בא בגישה אחרת, שהרבה יותר אני מביא את האקסטרה הזו לשולחן.
כן, כי בעצם הפתרון שאני מביא, שוב, הוא לא בהכרח קוד.
נכון.
יכול להיות שעכשיו יש פה צוות שהוא באיזה פלונטר מקצועי, או אפילו, אתה יודע מה, פלונטר חברתי. זה קורה המון. זה קורה המון שיש, לא יודע מה, 5-6 אנשי צוות, ויש 2-3 שהם ביחד, ועוד 2-3 שהם ביחד בצד השני. יכול להיות שחלק מהזרימה, מהפלואו, מהג'יליות של הצוות, זה בדיוק נופל על המקומות האלה. כאילו, חבל שזה מה שיהיה. זה יכול גם לגעת במוטיבציה שדיברנו עליה מקודם, נכון? אז אני חושב שלהיות מנהיג, בעל השפעה חברתית במקום שאני עובד בו, זה כלי סופר חשוב כדי למנף אותנו בתוך החברה שבה אנחנו נמצאים.
ומחוץ החברה שאנחנו נמצאים.
נכון.
לגמרי, אז תראו, באמת האמת היא שזו רשימה ממש טובה, וכאילו בהתחלה הסתכלנו על זה, אמרנו, אוקיי, איך מקשרים את זה לעולם, את הרשימה הנהדרת הזו לעולם הפיתוח, ואני שמח שצלחנו לעמוד בזה. וממש זה המצפן שלנו, אפשר להגיד, לפחות לפרקים הבאים, שבהם גם נעסוק במיומנויות האלה ונפרק את זה עוד יותר, וגם נעסוק בעוד כל מיני דברים שאולי לא דיברנו בפרק הזה, פתאום נזכר שהם מאוד חשובים. אתה רוצה להפנות לקבוצת הוואטסאפ שלנו, אדיר?
כן, אז כמובן, אם אתם עדיין לא בקבוצת הוואטסאפ של הקהילה, אז אתם מוזמנים, הלינק מתחבא לכם בתיאור של הפרק, לא משנה איפה אתם מאזינים או צופים בנו, וכמובן משם אנחנו אוהבים לדבר עם הקהילה, לשמוע מה הם חושבים על הפרקים, איזה נושאים הם היו רוצים שנמשיך ונדבר עליהם בפרקים הבאים, אולי יש להם אנשים מעניינים שירצו שנערך, אז הקהילה היא קרקע פורה עבורנו ועבור כל מי שמשתתף.
והלינק למטה, ואם אתם עדיין לא יודעים איפה אנחנו נמצאים, אז אנחנו נמצאים בגוגל פור סטארט-אפס, ושיש להם אחלה אולפן, בכלל אחלה גוגל, אז תודה רבה לגוגל על האולפן המצויד, ואנחנו נהנים פה להתארח, אז תודה.
תודה רבה טל, שמחתי להיות פה איתך.
תודה רבה אדיר, אתם הייתם הלא טכני ולא במקרה, אני הייתי טל מוסקוביץ'.
אני אדיר קנדל.
שלחו את הפרק לעוד חבר או חברה, שרוצים לשמוע על הפרקים הבאים, על המיומנויות שלנו, ונתראה בפרקים הבאים.
ביי ביי.
ביי ביי.